נצטרך ללמד פרק קי"א בתהילים. הפרק הזה הוא פרק קצר, 10 פסוקים, אבל הפרק הוא מיוחד שהוא כולו בנוי לפי אותיות האל"ף-בי"ת. בפסוקים הראשונים שיש לנו בכל פסוק, שני חלקי הפסוק, כל חלק הוא מתחיל עם אות אחרת לפי סדר האל"ף-בי"ת. הפסוק, המזמור כולו, הצד המשותף של כל הפסוקים כאן, שמדברים על שבחו של הקדוש ברוך הוא. זה הנושא של המזמור. פסוק א', הללויה, עודה אדוני בכל לבב, בסוד ישרים וידע. דוד המלך, המשורר, פונה לקהל ואומר, הללוקה, אתם תעללו את הקדוש ברוך הוא, וגם אני, עודה את השם בכל לבב, בסוד ישרים וידע, כפי שאנשים הישרים, ישרי הלב, מה שהם יורו, כפי שהעם יסכים ויורה, וזה זה ביחד עם כולם, ובהסכמה של כולם, ובביטויים שכולם יעזרו, נודה הקדוש ברוך הוא. מה נשבח את הקדוש ברוך הוא? מתחיל מפסוק ב' לפרט את שבחי הבורא. גדולים מעשי אדוני, דרושים לכל חפציהם. דיינו, המעשים שהקדוש ברוך הוא עשה, מה שהוא יצר, הם דברים גדולים, דברים נפלאים. אז לכאורה, כיוון שמדובר בדברים גדולים של בורא עולם, אז לא היה אמור להיות בכלל שנברא, יש לו איזשהו יכולת לחשוב עליהם, להתבונן בהם, להכיר בהם, מדובר במשהו עצום, ענק. אז זה הפסוק אומר את החידוש. שלמרות שגדולים מעשי השם, למרות שהמעשים האלוקיים הם כל כך גדולים ונפלאים, אבל דרושים לכל חפצה, כל מי שחפץ, כל מי שרוצה להתבונן במעשי השם, אז הכל זמין, הכל מצוי. תתבונן בזה ואתה תכיר בזה ותתחבר לזה. מה הם שבחי גדולים? מה הגדלות של מעשי השם? זאת אומרת פסוק ג' הוד והדר פועלו וצדקתו עומדת לעד. כשאתה מתבונן בבורים של הבורא, מתבונן בשמיים וארץ, מעשה השם, מתבונן בהם, יראה שזה הוד והדר. יש שם פשוט דברים נפלאים ויפים ומשובחים. וצדקתו עומדת לעד. עוד שבח לבורא, שיש הבדל ברור בין צדקה שעושה נברא בשר ודם, לבין צדקתו של הקדוש ברוך הוא. בשר ואדם שעושה דברים של צדקה, דברים טובים, אז כל זמן שנעשים הם נעשים, אבל אחר כך לא נשאר מהם שום דבר. אבל צדקתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא עושה, זה עומדת לעד, זה משהו קיים לנצח. פסוק ד', עכשיו הוא מתייחס לדברים מסוימים שהקדוש ברוך הוא עשה, או באופן כללי, אתה נראה שני אופנים איך להבין את הפסוק. זכר עשה לנפלאותיו, חנון ורחום אדוני. הקדוש ברוך הוא עשה הרי נפלאות. לדוגמה, הוציא את עם ישראל ממצרים. הוא עשה זכר לנפלאות שלו. הוא ציווה אותנו לעשות דברים שהם יהיו זכר לנפלאות שלו. או שהקדוש ברוך הוא ברא עולם. אז זה נפלאות שלו. הוא ציווה אותנו לעשות דברים שהם יהיו זכר לנפלאותיו. למשל, ציווה אותנו לשמור שבת. שמירת שבת זה זכר למעשה בראשית. ציווה אותנו פסח או מצוות מסוימות שזה זכר ליציאת מצרים. אז הקדוש ברוך הוא עשה נפלאות והוא דאג שיהיה זכר לנפלאותיו, שאנחנו נזכור את הנפלאות כל הזמן. או שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל במדבר מן, והיו נפלאות, כל יום ירד מן במדבר. אז הוא ציווה לקחת צנצנת אחת ולשמור אותה בבית המקדש, שזה יהיה זכר לנפלאותיו, שתמיד יכולו להסתכל ולראות, זה הלחם אשר נתן לשם. זה הדברים שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא דואג שהנבראים יהיה להם משהו להתאפס בו, שזה יהיה זכר לנפלאות שהוא עשה. למה? כי חנון ורחום השם. הקדוש ברוך הוא חנון ורחום. הקדוש ברוך הוא מרחם על הבריאות, אז הוא רוצה גם שיהיה לנו מצוות, ואז נהיה צדיקים, נקבל שכר. הוא גם רוצה שאנחנו נטיב את דרכינו, ברגע שאתה רואה מול העיניים את הנפלאות, אתה רואה את הזכר הנפלאות, זה מעורר אותך יותר לבטוח בהשם, להאמין בהשם וכו' וכו'. יש כאן עוד משמעות מעניינת לפסוק, שהמדרש אומר, הרב בעצם עשה את זה בפירוש שלו על התהילים, מעריך בזה, שכאן מתייחס הפסוק לכל הנפלאות, הכוונה היא, קודם כל, לכל הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה, כולם, הנפלאות בעצמם הם זכר לנפלאות הגדולות שיהיו לעתיד לנו. כמו שנאמר, כי ימי יציאתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. זאת אומרת, כל הנפלאות שהיה, אפילו יציאת מצרים, ובוודאי כל הנפלאות שיש במהלך הדורות, הם הכל זכר, היינו מחנה, בדרך כלל זכר, והמעשה היה כבר, ואז אתה לוקח פעולה שיזכרו את המעשה שהיה בעבר. פה זה הפוך, המעשה הגדול יהיה לעתיד. והקדוש ברוך הוא עושה לנו טעימות מהדברים העתידיים, עושה זכר, עושה טעימות לנפלאות העתידיים. אותו דבר גם תורה ומצוות. תורה ומצוות שאנחנו מקיימים היום, אז כתוב שלעומת החידושי תורה שיהיו כשמשיח יבוא, אז המדרש אומר שהתורה שלומדים היום נקרא הבל לגבי תורתו של משיח. זאת אומרת, כל התורה שאנחנו לומדים היום זה זכר לנפלאותיו, לרמה האמיתית שיהיה לעתיד לבוא. בחצי השני של הפסוק יש דבר מעניין שאומר על שם טוב, חנון ורחום השם. לפעמים אנחנו מכירים בתורה שכתוב קודם כל שם השם ואחר כך חנון ורחום. נזגים על מידות הרחמים, השם, חנון ורחום. פה כתוב חנון ורחום השם, מה ההבדל? יש הרי רחמים מוגבלים. הם נקראים בשפה של המאמרי חסידות רחמים של סדר ההשתלשלות. יש רחמים שהם למעלה מסדר ההשתלשלות. שם הוויה מתחיל סדר השתלשלות. אז מה, לפעמים הוויה חנון ורחום. דהיינו יש שם הוויה מתחיל סדר השתלשלות ומזה משתלשל רחמים. פה מדובר על חנון ורחום הוויה, מדובר על חנון ורחום שזה עד למעלה מסדר השתלשלות, לכן זה נכתב לפני שם הוויה. פסוק A. טרף נתן ליריאב, יזכור לעולם בריתו. יש אופן אחד שהפסוק הזה מתייחס לנתינת המן במדבר, יש אופן אחר שהפסוק מתייחס לריחוש שעם ישראל יצא ממצרים. נלך לפי סדר הזמנים, אם נפרש שזה הולך על הריחוש גדול שעם ישראל יצא ממצרים, טרף זה מילה שמשמעותה מזון, הריחוש, צורך. טרף נתן ליריאב, עם ישראל נקראים יריאב, כשהם יצאו ממצרים, הקדוש נתן להם טרף, נתן להם הרבה מאוד כסף וזהב. למה הוא עשה את זה? יזכור לעולם בריתו. כיוון שהוא הבטיח לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. ואמר לו, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, אז כיוון שיזכור לעולם בריתו, אז טרף נתן ליריאב, הוא קיים את זה. אפשר להסביר שזה הולך על המן. מן זה קשור למילה טרף הרבה יותר, כי טרף זה ממש מזון. טרף נתן ליריאב, הקדוש ברוך הוא זן את עם ישראל במדבר במן. יזכור לעולם בריתו, מכיוון שהוא יבטיח לאברהם אבינו שהנכדים שלו והצאצאים שלו ייכנסו לארץ, אז בדרך, עד שנכנסים לארץ, צריך לחיות ממשהו. אז טרף נתן ליריאב, כדי שעם ישראל יוכל להיכנס לארץ ישראל. פסוק וב. כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. דהיינו, במובן הפשוט, כשהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את נחלת גויים, כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, הם קיבלו את נחלת הגויים. אז בזה שהוא נתן לעם ישראל את נחלת הגויים, זה היה מלחמה מאוד גדולה, לגרש מפה את כל הגויים, כדי שאנחנו נוכל להיכנס. אז כוח מעשה, ויגיד לעמו, הקדוש ברוך הוא הראה לעם ישראל את גבורתו ואת כוחו, בכך שהוא אפשר לתת להם את נחלת גויים. זה אופן אחד. אופן נוסף, כפי שרשי מביא את זה הרשי הראשון על התורה, שלמה הקדוש ברוך הוא סיפר לנו בכלל שהוא יצר את העולם? למה יש בתורה בכלל סיפור שלם, סיפור מעשה בראשית? למה זה חלק מהתורה? בגלל כוח מעשה וגיד לעמו. הקדוש ברוך הוא רצה לגלות לעם ישראל את העובדה שהוא ברא את העולם, והוא הכניס בבריאה את הכוח שלו. למה זה? כדי שאם אומות העולם יגידו לעם ישראל, אתם ליסטים, אתם גנבים, שלקחתם לנו ארץ שבעה אומות, אז אנחנו נגיד להם, כוח מעשה וגיד לעמו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא בעל הבית, אז הוא ייתן את העולם למי שהוא רוצה, הוא ייתן את הנחלה למי שהוא רוצה, כשהוא רוצה הוא נותן להם, כשהוא רוצה הוא מוציא אותם ונותן לנו, כמו שרשי מביא את זה. יש כאן עוד נקודה יותר פנימית, שמבואר שהטענה של הגויים, שהם טוענים שאתם גזלתם ארץ שבעה אומות, אז כפי שרבי שואל, איזה טענה זו? הרי זה סדר העולם. ככה עובד בעולם. זה כובש את זה, וזה לוקח, אין טענות, אתם גזלנים. ככה העולם הוא מתנהל, שאחד כובש את השני, אז מה יש טענה לגויים? אתם גזלנים, שלקחתם ארץ שבע אומות, הטענה שלהם הרבה יותר עמוקה. הטענה שלהם, אתם רוחניים. מה לכם ולשטח האדמה? אתם צריכים לעבוד את השם, אתם תהיו בעולם הרוחני, מה, אין לכם שייכות לגשמיות בכלל. זה הטענה של הגויים. עונים להם, כוח מעשה וגיד לעמו. במעשה הגשמי, הקדוש ברוך הוא הכניס כוח רב, הכניס ניצוצות אלוקיים מאוד גבוהים, הכניס עוצמה פנימית מאוד גדולה. לעמו, יגיד, למה לא כתוב אמר או נתן, יגיד זה מלשון המשכה, בארמית נגד זה המשכה, כמו שכתוב בפרקי אבות, נגד שמע, נגד זה המשכה. אז כאשר הקדוש ברוך הוא גילה, שהוא הכניס בתוך המעשים הגשמיים את הכוח העצום, במילא מובן של לתת להם נחלת גויים, מי יכול לתקן את העולם ולבצע את הכוח הזה לגלות, וזה עם ישראל, לכן, כוח, לכן לתת להם נחלת גויים. פסוק זיים, ממשיך לתאר את העניין הזה שדיברנו עליו בפסוק הקודם, שהקדוש ברוך הוא גירש את הגויים מפה כדי לתת את זה לנו, זה מסביר בפסוק זיים ואומר, מעשה ידיו אמת ומשפט, נאמנים כל פיקודיו, דהיינו זה שהוא גירש את הגויים מארץ כנען, קודם כל זה אמת, דהיינו, הוא רצה לאמת את ההבטחה שלו, הוא הבטיח שעם ישראל ייכנס לארץ ישראל. אז מכיוון שהוא רצה לאמת את ההבטחה שלו, אז הוא ביצע את זה, הוציא את הגויים והכניס אותנו. וזה מצד שני גם משפט. מגיע היה להם להיות זרוקים מפה, כמו שנאמר בברית בין הבתרים. למה דור הביא רק? כי לא שלם אבון האמורי ידינה. הרגע שהושלמו אבונותיהם, אז הגיע הזמן לגרש אותם. אז זה גם משפט, ככה ראוי לעשות, וזה גם אמת. שני הדברים גם יחד. ובכלל, מזה רואים שכל פיקודיו נאמנים. כל הפקודות, כל המצוות, כל ההוראות, כל מה שהקדוש ברוך אומר, כל זה נאמן, הכל זה מדויק ומת ויציב. גם שאנחנו לא רואים תמיד עד הסוף את העניינים, אבל זה ככה הכל. פסוק ח', סמוכים לעד לעולם. עשויים באמת וישר, ממשיך בפסוק הזה לדבר על הפיקודיו, שעליו הוא דיבר בפסוק ז', הוא אמר שהם נאמנים, ממשיך לתאר, הם כאלה נאמנים, הם סמוכים לעד לעולם, כל מצווה יש לה נשענת רצינית, על מה היא נשענת, הכל מיוסד מאוד מאוד עמוק, עשויים באמת וישר, מי שהולך בדרך הזו של פיקודיו, של הוראות הבורא, הם אמת וישר, ויהיה מזה רק טוב לכל אחד ואחד. יש גם רמז בפסוק הזה, בגמרא כתוב, מה זה סמוכים לעד לעולם? יש מחלוקת בגמרא, האם אפשר ללמוד הלכות מסמיכויות של פסוקים או פרשיות בתורה? דהיינו, האם התורה נכתבה בסדר מסוים, שזה שפסוק זה או נושא זה ליד נושא זה, אפשר ללמוד משהו מהסמיכות או לא? אז יש מחלוקת, ואלה שטוענים שאפשר, לומדים מהפסוק הזה, סמוכים לעד לעולם, יש סמיכות, לכל דבר. בגמרא כתוב שאפילו אלו שטוענים שאין מה ללמוד מהסמיכות, כי הסדר הוא סדר אלוקי, ולאו דווקא שאנחנו יכולים להבין את הסדר, אבל בחומש דברים, משנה תורה, אין מחלוקת. כל הדעות סומכות, סוברות, בחומש דברים סמוכים לעד לעולם. יש לימוד בסדר, ורואים באמת ברש"י, בכמה וכמה מקומות בספר דברים, שהוא מציין את סמיכות הפרשיות, ומסביר למה זה נאמר ליד זה, מופיע גם ב... ציצית ושעטנז, ובן סוחר ומורה, יש מכמה וכמה מקומות שרש"י מסביר את הסמיכות של הדברים, כי בספר דברים כולם מסכימים שסמוכים לעד לעולם. פסוק ט', פדות שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו, קדוש ונורא שמו. פה מהפסוק הזה, פסוק ט' וי', אנחנו רואים שמופיע בכל פסוק שלושה מהאלף ב', עד פה הכל היה שניים, פה יש לנו באות פי, צדיק וקוף. פדות שלח לעמו, הקדוש ברוך הוא שלח את עם ישראל ממצרים, פדה אותם. למה הוא פדה אותם ממצרים? ציווה לעולם בריתו. הרי הוא פדה אותם ממצרים, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו בבסנה, שלמה אני מוציא אותם ממצרים? כי כשיצאו ממצרים, יעבדו את האלוקים על ההר הזה, ויקבלו תורה מצוות. מכיוון שציווה לעולם בריתו, הוא רוצה לצוות ולתת את הברית, את התורה, אז לכם פדות שלח לעמו, זה בזכות זה הוא גאל אותם ממצרים. קדוש ונורא שמו, קדוש ברוך הוא קידש אותנו, אשר קדישנו במצוותיו, הוא קדוש, נתן לנו את המצוות שאנחנו נהיה קדושים, ונורא שמו זה גם כדי שלנו יהיה יראה, יראה ממנו, יראת שמיים ממנו. זה המטרה של כל, כמו שנאמר במפורש בפסקים בתורה, ציווה אותנו לעשות את כל החוקים האלה, להיראה את השם, זה המטרה של הכל. ועד כמה יראת שמיים זה דבר חשוב, אז אומרים בפסוק האחרון, ראשית חוכמה יראת אדוני, שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. דהיינו, הדבר הנכון לעשות, ראשית חוכמה, עוד לפני שאתה מתחיל ללמוד, מה ראשית חוכמה? יראת השם. לפני שאדם לומד, צריך להיות יראתו קודמת לחוכמתו. וזה שכל טוב לכל עושיהם. מי שעושה כך, זה שכל טוב, זה דבר הכי נכון, כי אז תמיד יוכלו לשבח אותו, והוא תמיד יהיה קשור לחוכמה שהוא לומד, כי יש לו יראה שקודמת לחוכמתו. כי אם אין יראה שקודמת לחוכמתו, כמו שכתוב בפרקי אבות, אין לזה קיום. זה דבר כתוב שאתה מתלבט לאיזה מקום ללכת ללמוד. יש ישיבה שלומדים שם הרבה תורה, ואולי יש למדנים גדולים. מה הוא צריך לבדוק? אם יש שם יראת שמיים. אם יש יראת שמיים, אז יש לך מה ללכת ללמוד שם חוכמה. אם אין יראת שמיים, אז כמו שאברהם אבינו אמר, אין יראת אלוקים, אז והרגוני, אז אין לזה קיום ועמידות. זה הכל המזמור שכל כולו שבח והודיה לקדוש ברוך הוא.